כל כבודה עם הניה שוחט.
בוקר טוב, בוקר אור, כל כבודה שמח. יום חמישי בשבוע, כבדלת בתמוז, 13/7/2023. מה שלומכם? כאן הניה שוחט מדברת אליכם מירושלים. כל ילדותי שהיה כל ישראל מירושלים וכל ישראל מתל אביב, לא הבנתי, אבל לכן יש כל ישראל בירושלים. כל ישראל, אמנם אנחנו היום כבר כאן תאגיד השידור, אבל אלו צלילי ילדותי, שאני לא אנגן לכם אותם מפאת שירת נשים, אבל אלו היו הצלילים שהקדימו את החדשות. אז תמיד היה תזמון כאילו... זאת אומרת, אם את צריכה להגיע ב-8 לבית ספר ואת שומעת את השעה 8, אז פחות. אבל זה מה ששמעתי בדרך לבית ספר. זה מעיד ככה על הזמנים שלי אז. אבל היום אני חזרתי בתשובה, אני כבר לא שומעת את החדשות בשעה שאני צריכה להיות בה. אני אשוחת איתכם עד השעה 11, אז כמו שאמרתי, אני בירושלים, זה אומר שיש לי את הזכות להיות מופקת היום על ידי איתי סופרין, לא פחות ולא יותר, מרק גרגורייב, נכון, הגיתי יפה, הוא הטכנאי שלנו היום, והעורכת היקרה שלנו, שהיא בכל הארץ, היא בינלאומית, דבורה גוטמן קיציס. אנחנו ערב פרשת פנחס, נגיד שאפשר לשמוע אותנו ב-100.7, 92.5, 90.8 ו-90.5 FM, ואם אתם מהצפון, תוכלו להזין לנו גם בתדר 1458 AM. זהו, אנחנו בשבוע שני של שלושת השבועות, נגיד ששבוע הבא זה כבר נכנסים כבר ממש לתשעת הימים. המאזינים הוותיקים יודעים שאני לא מאוד חובבת את התקופה הזו, התקופה הבאה אני נאלצת להשמיע שירים ווקליים, ובאופן כללי ככה להנמיך טורים, ובאופן כללי, כללי יותר אני אגיד שיש מצד אחד איזושהי אווירת חופש, קייטנות, הילדים כן הולכים לבריכות וזה, אבל יש איזה משהו מוחזק כזה באוויר, ואני מתפללת שאנחנו באמת נצליח לעבור את שלושת השבועות האלה בשלום ובבריאות, בנפש ובגוף, בלי שיבושים מוגזמים לכאן או לכאן, וכשאני אומרת שיבוש אתם מבינים על מה אני מתכוונת, וזהו, שנגיע בעזרת השם, נעבור בשלום ויפה את הקיץ הזה, ודרישת שלום לאימהות שכבר ביום הראשון של החופש רצו לקנות את כל העניינים לשנה הבאה. אני לא עומדת בלחץ שלכם, די, תנו לי רגע להתפרק מהשנה הקודמת. אני לא מבינה, כאילו, אם אתם קניתם את זה בדקה הראשונה של החופש, מה עושים בשאר? מה אתם עושות עם כל הזמן הפנוי, והאם תוכלו להשאיל לי אותו בחזרה? זהו, אז היום אנחנו נדבר עם כל מיני אימהות יקרות ש... ילמדו אותנו דבר או שניים איך לעבור את החופש הנפלא והמקסים הזה. שעה, מה נגיד, 10 וכמה דקות, וכבר יש לי 14,000 שיחות שלא נענו מהילדים, והיום עוד ארוך, אז מי יודע לאן זה ייקח אותנו. זהו, כמו שאמרתי שבוע שעבר, משהו במוזיקה הווקלית קצת מאתגר לי את פינת הנוסטלגיה, וזה לא שאין שירים ווקלים נוסטלגיים. אנחנו הלא שמענו מוזיקה ווקלית בילדותנו, של להקת ביטחון ושל שלט, אבל לא יודעת, אני חושבת שאנחנו נוותר עליה בזמן הווקלי, ולכן סתם נשמע שיר עכשווי שהוא קצת שמח, אבל הוא עדיין ווקלי. אורי דודי, שהוא לא אודי דודי, הוא אורי דודי, והוא מארצות הברית, עם מוכנים, מתחילים, מוכנים, מוכנות ומתחילות.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
כן, זאת אני, שבתי אליכם, מה שלומכם, ענתתם על כל כבודה עד השעה 11. הבטחתי אימהות אמיצות, כולנו אמיצות בימים אלו, סליחה, אבל הנה פרזנטריות של אומץ. תכירו את ציפייה אמרן, אולי לפני שאני אכיר לכם אותה, אני אגיד שהחלטנו דבורה ואני, זה יותר נכון, היה רעיון של דבורה, להשיק את פינת מרימות לעסקיות. דבורה אמרה, יש כל כך הרבה עצמאיות מדהימות, שהן גם מנהלות בית וגם עסק וגם מג'נגילות, והכל בכזה חן וחנין, כמו שאוהבים להגיד. אז זה לא פינה ככה, אתם יודעים, קבועה שתהיה בשעה זה, אבל בכל פעם שאנחנו זוכות לעשות את זה, זה כיף גדול. אז תכירו את ציפייה אמרן, היא אימא לעשרה, נתחיל מזה, והיא בעלים של שיטת הקן המשפחתי, שמאפשרת לכל אימא בעזרת כלים וניסיון למצוא איזון אישי ומשפחתי. אני עוקבת אחרי ציפייה הרבה שנים, וציפייה, אני חייבת להגיד לך שכל פעם שאני קוראת את הפוסטים שלך על איך הצלחת ואיך הכל התנהל והכל גם באיזשהו חיוך וכיפיות, אני כאילו מרגישה שאני אומרת, יש איזה מרכיב נסתר שהיא לא חושפת. יש לה שם או גמדים או עוזרים, יש משהו שהיא לא מספרת לנו. שלום ציפייה.
בוקר טוב, אליה.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
מאוד שקט ורגוע אצלך.
כן,
העלמת את כולם.
ברור.
טוב, אז באמת, אז מי שעוקב אחרייך ככה במהלך השנים רואה שחרף סדר יומך העמוס, את גם לא מפחדת משינויים בקריירה, עושה עוד דברים ועוד דברים, לא מתקבעת. אז בואי תספרי לי באמת על מה זה שיטת הקן, בימים אלו שהמילה העיקרית היא לא, שיוצאת מפינו, לא. ובכלל, איך זה בית וקריירה וקריירה ובית.
אז קודם כל, שיטת הקן המשפחתי, במקור זה כאילו כן, כן לציפור, אז כן המשפחתי, וזה יצא מטעות כתיב, זה פשוט סיפור מצחיק, אבל בגדול זה כן, כן משפחתי, וכן למשפחה ולעצמך ולילדים ולבית, שהכל אפשרי, אם רק אנחנו רוצות, ונעשה את זה בצורה הנכונה ועם הכלים הטובים והנכונים, אז אנחנו יכולות לעשות כל דבר שאנחנו רוצות. אז זו ככה השיטה. ואיך באמת...
זה היה הכותרת, כן.
כן, בדיוק. אז קריירה ומשפחה. בגדול, מה שאני... האג'נדה שלי והמטרה שלי, בעצם אני אומרת, המשפחה מבחינתי זה הדבר הכי חשוב. זה הערך מוסף. לשם זה אני עובדת. זה, מתוך זה אני פועלת. אז העסק הוא בא לשרת את המשפחה. כל עוד זה מסתדר לי טוב עם הגידול של המשפחה, אני ממשיכה איתו. אני כאילו 17 שנה עשיתי, ארגנתי קלות, וזה הסתדר מצוין. היו לי את הבנות הגדולות שלי. התחלתי את זה רק כשהגדולים שלי היו מספיק גדולים, כדי שהם יוכלו לתפקד לבד, ואני יכולה לצאת מהבית. ואז בעצם כשהגדולות שלי, שהם היו יד ימיני, ממש, כאילו בעניין של לקחת את הקטנים אם צריך לגן ולהחזיר אותם והכל, הכל, הכל, בימים שהייתי יוצאת לקלות, ואז הם בשנתיים, לפני שנתיים הם יצאו לפנימיה, אצלנו זה נורא רווח בציבור, כן? זה לא איזה משהו.
זה לא הרווחה באה ולקחה אותם.
כן, בדיוק, זה הנורמלי.
או שהם התפטרו, יכול להיות שאת לא יודעת, אבל הם התפטרו בעצם מהעסק, כי הם ראו שהתנאים לא משהו.
אני נורא עזרתי להם להתפטר מהעסק, כשהוא סיים, הלכתי איתם בכל רחבי הארץ, עד שמתנו את מה שמתאים להם. אבל שחררת אותם בשמחה, כי החשוב לי קודם כל שלהם יהיה טוב, ואחרי זה העסק שלי, וזהו, ואז כשהם יצאו, הייתי צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש. וזה הייתה סייעתא דשמיא מדהימה, כי העסק הזה, אני אמרתי שאת עוקבת אחרי ברשתות, ואני כבר שנים עושה את זה, כאילו בערוץ יוטיוב ובפייסבוק, אני קודם מעלה פוסטים וטיפים, ואני משתפת ממה שקורה אצלנו, והכל היה שם, מתחת לפני השטח, ופשוט עכשיו בחצי שנה האחרונה, אני כבר מתבשלת עם זה שנתיים, אבל בחצי שנה האחרונה הכל כאילו כבר מתחיל לרקום אור וגידים. וזה מדהים שכשאתה מונח במקום הנכון, אין, דברים פשוט מסתדרים בצורה מדהימה.
אני באמת חייבת לשאול אותך בהקשר הזה. אמרת שבאמת בראייה שלך הבית הוא במקום הראשון, ובעצם הכל צריך לנסוב סביבו כמו מערכת יפה כזאת של כוכבים. ומעניין אותי מה את חושבת, והאם יצא לך באמת להתקל, כי אני גם עצמאית, וגם רואה שלפעמים הפוקוס קצת זז הצידה, ואפשר להתבלבל בקלות, כי גם עסק זה בייבי, בייבי תובעני מאוד.
נכון.
ומה את חושבת באמת על זה שלפעמים הפוקוס זז ומאבדים אותו? מה תגידי לאישה שאת מבחינה שהיא כבר, איפה העיקר, איפה התפל? יוצא לך להתעכל?
לא יצא לי לדבר ספציפית מאמהות שזה קרה להם, אבל אני משתדלת כן לדבר על הדברים האלה, וכן, בכל מה שאני עושה, אני לא מסתירה שום דבר, אני מראה את הקשיים, ואני מדברת על הכל, על זה שאנחנו עשינו טעויות ולמדנו מהם, ממש, ממש, הכל, גם בהרצאות שלי, אני חושפת שם דברים, באמת, אני גם אומרת להם מראש, שהולך להיות פה חשיפה של הלב שלי, ולא להעביר את זה הלאה. כאילו, מה שאני מספרת פה, לא להתחיל לדבר על זה.
יש משהו שאת כן יכולה לספר לנו פה בשידור, דברים שיתנו אולי כוח לנשים אחרות? יש לי 6 מאזינות. אז זה פחות מההרצאה שלך.
על מה אני אגיד?
התקלתי אותך.
לא, זה לא כל כך, כי כאילו אנחנו מדברות יותר על העניין של איך לשלב בקריירה ומשפחה, אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד, מהרצאת מתבגרים אצלי, של גיל ההתבגרות. אז שם בעצם אני מספרת שגם לנו דברים לא באו בקלות. אנחנו עם הבכורה שלנו עשינו מלא מלא טעויות, מלא, ואנחנו משלמים עליהם עד היום. כאילו, הקשר הוא לא אותו דבר, וממנה, ברוך השם, הבנו מהר מאוד, וכבר מהילד השני, עשינו את הדברים הרבה יותר נכון, שחררנו, למדנו על מה להתעקש, על כל דבר הייתי רבה איתה, על כל דבר קטן. וזה היה פשוט סיר לחץ מטורף. ומהשני והלאה, אני יכולה להגיד שאני לא נבהלת משום דבר, אני כל כך נהנית מהם, אפילו שהם לא הולכות בצלם, כאילו יש לי עוד אחת שהולכת עם מכנסיים, והשרבולים שלהם קצרים, והגילים, ותספורות, ואני לא מתרגשת מזה. כי אני יודעת שזה משהו שהוא חולף, יותר חשוב לי הקשר איתם. הבנתי מה חשוב, אוקיי? אז אני מספרת להם, גם בהרצאות האחרות, אני מספרת להם על כל מיני דברים ש... היה לי איזשהו אתגר עם הילד, ומה עשיתי, ואיך אחרי כמה שבועות, כבר הייתי שינוי מטורף, וכאילו, שהכל הכל אפשרי.
איך הילדים עם החשיפה?
קודם כל, לא הכל אני, לא על כולם אני מדברת. מי שאני אומרת להם, אני שואלת את הבת שלי הגדולה, זה בסדר שאני אגיד, היא אומרת לי, כן, אין לי בעיה, כאילו, אין להם בעיה, ממש.
כן,
כן. ילדים ספציפיים, שזה לא לצורך, אז אני לא אומרת השם. אני אומרת, היה לי ילד שהתמודדנו...
טוב, יש לך מגוון, אז...
כן, לגמרי.
לא חייבים... אצלי זה שלושה ילדים, אז תמיד עושה חשבון. אם אני אגיד אחד, אז יש לי בן. כאילו, ישר יבינו מי. תגידי, קודם כל, בלי עין הרע, 10 ילדים, שתי שאלות, אפרופו חופש גדול.
כן.
איך מעבירים חופש גדול באמת בפרקטיקה? וגם, אם אפשר לשאול גם, יוקר המחיה, כולם רוצים לצאת, כולם רוצים בריכה, כולם רוצים קרנץ' פיסטוק, אין.
איך, וואו, מה... זה לא בלבל שלנו בכלל.
בדיוק, לא, זה גם לא לחלק אותו ל-10, זה עדיין יצא 20 שקל ילד.
זה לא בדיבור, אני מתכוונת.
כן,
אז
כן.
אני אגיד לך איך עושים את זה. קודם כל, צריך להבין שאנחנו ביום-יום, אנחנו חיים די בפשטות, והילדים לא חסר להם שום דבר. הם לא מרגישים שחסר להם משהו, כי הרגלנו אותם לזה שכאילו צריך לדעת לעשות את האיזון. לא לאסור, אני לא חושבת שקיצוניות היא דבר נכון. אז נגיד, אין מחשב פתוח כל הזמן, אבל המחשב שמור לזמנים מסוימים, לצ'ופרים, עכשיו סיימו נגיד יום שישי לארגן הכל והם מקולחים וזה, אני מרשה להם סרט. אבל הם יודעים שזה... בזמן מסוים, כן? לא כל הזמן, הם, כאילו, יש להם דדליין, כי עוד מעט שבת. או שהמחשב שמור, נגיד, לטיול הצפון, אנחנו 5 ימים בצפון, כל ערב יושבים לראות סרט כל המשפחה.
כן.
מבינה? מעדנים זה לטיול בצפון לשבועות. גלידות, אותו דבר. כאילו, אין... קיצור, זה דברים שאנחנו... אני כאילו עושה להם מהדברים הכביכול הברורים האליהם, אני עושה להם מהם כיף, מהם צ'ופרים.
יפה.
שהם יעריכו כל דבר.
ואיך ממלאים את הימים הארוכים בפעילויות, באמת, בלי שוב להיכנס לבור בכיס?
זהו, אני השנה החלטתי שאני לא רושמת לקייטנות. זה היה גם מבחינה חסכונית, וגם כי באותה תקופה כשהיה צריך את הרישום, אז כאילו הייתי כזה פה ושם, כזה לא יודעת עדיין מה יקרה איתי.
כן.
כי עדיין עסק חדש, זה כאילו ממש לבנות, ואתה בחוסר ודאות.
נכון.
וגם מבחינה זה שראיתי, נגיד שנים שעברו, שפתאום היה איזה ילד שאמר לי באמצע הקייטנה, אם אני לא רוצה יותר ללכת, אני אמרתי, יאללה, השנה, אני מנסה שנה אחת לא לרשום אותם. ופשוט אני עושה להם כאילו בבית דברים, ויש לנו לוז מסודר, או אנחנו החלטנו כמה דברים לפני החופש, מה עושים. עכשיו, אני נגיד פתחתי עכשיו מועדון של אמהות, שפשוט פועל כל הקיץ, קוראים לזה מועדון אמא בחופשה, והם בקבוצת וואטסאפ, ואני פשוט כל הזמן מביאה להם רעיונות להפעלות, אבל לדברים שיחסכו להם כסף, שהם לא צריכות עכשיו ללכת למקסטוק ולקנות את כל המקסטוק.
נכון.
כל מיני דברים שיש בבית, גילי טישו, כל מיני, נגיד, משהו שהם יכולות להדפיס במחשב, במדפסת, ולעשות עם הילדים, לאסוף מבחוץ עלים, לאסוף, את יודעת, מקלות, דברים שזמינים, שלא צריכים לקנות. אז מה שקורה איתי, אני בעצם, בגלל שאני עצמאית, אז יש ימים שאני כן צריכה לצאת, יש ימים ש... אני כן צריכה לעבוד מהבית ובאטרף, נגיד, לפני שיש לי הרצאה בזום, אני עובדת כמו משוגעת, כאילו, ממש ממש. אז הם יודעים שאנחנו סיכמנו, אני אומרת לכל אמא שכל אחת צריכה להתאים למה שמתאים אצלה בבית. יש אמאות שעובדות, חצי יום הם לא בבית, אז מה הם עושות?
נכון.
אז צריך להתאים את זה לבית. אז קודם כל עשינו שיחת תאום ציפיות, הסברתי להם מה הולך להיות בחופש, וסיכמנו שפעם בשבוע, אני אהיה פנויה ואנחנו נצא לאיזה מקום. אז אתמול הלכנו לאיזשהו בריכה כזאת חינמית, חינם ברחלים, קורמה מעיינייה, מקום מהמם. ופשוט היינו שם איזה חצי יום, הילדים שיחקו, וואי, את לא מבינה איזה כיף היה, ואני ישבתי שם במחשב, כן, חיברתי נקודת חמה מהפלאפון, ועבדתי.
אני בדיוק אמרתי לבת שלי, כאילו באמת היא רגילה לראות אותי בבית, ולא הייתי בבית השבוע, ואמרתי לה, רוב החברות שלך האימהות בבית, האימהות במשרד עד ארבע, אבל הנוכחות של אימא העצמאית בבית מאוד מבלבלת. זאת אומרת, אם את פה, את זמינה. זה לא מעניין אותנו במה את עסוקה, במה לא. מקסים, תודה על זה. אני בטוחה שיש לך עוד המון המון מה לתת. אני רק אשאל אותך שאלה אחרונה בקצרה ממש, אם תוכלי לענות לנו. איך לשמור על שפיות שלנו, אחרי ולפני כל התוכניות לילדים, ומה עושים עם זה? שנייה, לשמור על צלם אנוש של אישה שמחה ורגועה.
אוקיי, אז קודם כל זה אני עושה משהו לא בלי קשר גם לחופש. כאילו, אני עושה את זה מאז ההיריון הרביעי שלי, לפני 16 שנה. אני שרה בלהקת הלל, שזה אומר לצאת פעם בשבוע לחזרה.
יפה.
וזה משהו שהוא בשבילי, כאילו מאז שהם היו קטנים, הם היו יודעים שאמא יוצאת פעם בשבוע למשהו לעצמה. ממש, ממש קדוש, זה גם, את יודעת, זה גם משהו שהוא מחייב. אני אומרת לאמאות שאני אומרת להם להקדיש זמן לעצמם, לא ללכת לשבת באיזה בית קפה עם חברה, זה לא משהו מחייב. כאילו אם לא ללך כוח, את לא תצאי. ללהקה יש ימים שאני מגיעה גמורה, גמורה, אני כאילו אומרת, אני אלך, לא אלך, אבל אני לא יכולה לא ללכת, יש לנו הופעות, אנחנו...
יפה.
אני אחת מתוך 15 נשים, ואם אני לא באה, אני דופקת את כל הקפוצה, זה לא אישר.
יפה.
אז זה בא לעבור, ואני מגיעה לשם, ופתאום יש לי אנרגיות, כאילו הרגע קמתי.
אז לקבוע ביומן משהו, לא לתת לזה לקרות באופן ספונטני, ולסגור את זה מולך ומול המשפחה. ציפי אמרן, ממש תודה עלייך.
תודה לכם, תודה לכם.
הרבה כוח, הרבה אנרגיות. האנרגיה השמחה הזאת היא בעזרת השם, שהשם ייתן לך כוח.
תודה רבה.
שתהיה לך כמעט שבת שלום.
תודה, גם לך.
להתראות, קיץ בריא ושמח. הנה שירת צדקה. נכון? שירת צדקה בביצוע של שוקי סלומון, בן פרידמן, דודי נחשון ואבי רימי. איזה יופי, ידעתי כל מי שמבצע. כולם באו לשיר בווקלי, בבקשה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם. טוב, מאימא לאימא לאימא, תכירו את טליה שניידר. טליה היא מורה, סופרת, גננית פארם קלצ'ר, אני אומרת זה במבטא, מנהלת בית הספר לקיימות מקומית בית יער, ומלמדת להגיע לשפע תוך 7 שנים, הקימה בית יער. שלום טליה.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, צהריים טובים.
כבר הרוגע בקולך.
גם בקולך האמת.
אני חשה את השפע. לא, שלי מזויף, סתם. אני הופכת את הטלפון כדי להתעלם ככה מהתראות, ואז אני יכולה להתרכז ברגע, להיות ב...
לי אפילו אין היד, אז ככה שיש לי שקט כל הזמן.
סליחה, אין לך... מה? מה? איך... מה?
אמרת שאת הופכת את הטלפון, אז אמרתי שאני לא צריכה להפוך אותו, הוא פשוט לא נמצא.
לא, אני... זהו, לא, אמרתי סליחה, באמת אין לך נייד, או שאין לך נייד מולך ברגע זה?
ממש ככה, אפילו לא אחד.
וכיצד את עונה לשיחות מהות ששואלים אותך למה התנתקת? סתם למשל, אתה חושב תגידי לי, אבל אין לי הות, אני לא יודעת.
הם לא תפסו אותי, כן.
אבל יש טלפון נייח שאנחנו מדברות ממנו.
הנה, נכון.
אז הנה, תפסתי אותך באיזה ציוויליזציה קטנה.
נכון.
טוב, אז אני ניסיתי להגות טוב את הפארם קלצ'ר, אני מקווה שזה נכון.
פרמה קלצ'ר, פרמננט קלצ'ר.
חשבתי שזה פארם.
נכון, הרבה אנשים חושבים ככה, אבל זה מדבר על פרמננט, על קיימות, תרבות וחקלאות בת קיימה.
וואו, איך הגעת לזה? את מטלסטון, נכון?
כן, נכון.
וטלסטון זאת עיר שהיא חרדית.
נכון.
וזה מושג שהוא, כמה הוא קרוב לציבור, קיימות?
וואו. אני חיה פה 15 שנה, וכמובן עם משפחתי, ונראה שמחבקים אותי מאוד, אני מרגישה מאוד מחובקת כאן.
כן.
בפרמקלצ'ר אני עוסקת יותר מהרבה יותר זמן, 30 שנה. כבר הרבה שנים. ופרמקלצ'ר זה בעצם שיטת תכנון. כל מי שאוהב קצת ירוק בעיניים, ואנשי קריית יערים בטח אוהבים ירוק בעיניים, בגלל זה הם באים לכאן, והם מאוד מקווים ומייחלים שזה לא יהפוך להיות עיר רבתי. אז בטח ובטח אכפת להם גם מהבריאה, ומבינים שיש איזה קשר בין הבריאה לבורא. וכיוון שאני עוסקת בגינון ובבריאות, והקשר בין הבריאה, הבורא והבריאות מאוד מעניין את כולם, אז אני מרגישה מאוד מחובקת כאן.
איך 15 שנה את בטלסון והגעת לשם איכן?
במקור, איפה נולדתי? נולדתי במוצא.
מעבר לכביש, ממש.
כן, מעבר לכביש, אבל מעולם קודם רגלי לא דרכה במקום הזה. זה היה, או שזה היה קדוש מדי, או שפשוט לא העזתי. אבל רגע שנכנסנו, התמקמנו.
בואי תסביר לנו באמת. הנה, עכשיו אני אגיד את זה כמו שצריך, פרמקלצ'ר?
כן, אבל אפשר גם לא לשבור את השיניים, כי אני ממש הברטתי את כל העולם הזה של הקיימות לשפה שלנו, ואת הרוב לא הייתי צריכה להברט, כי הרוב פשוט מצאתי במקורות שלנו, במשנה, בתורה, ואני קוראת לזה שיטת שפע בשבע, איך להגיע לשפע תוך שבע שנים, ויותר פשוט מזה, אפשר לקרוא לזה גם שמיטה, כי בעצם השמיטה היא תוכנית עבודה בגינה בין השאר. אנחנו מסתכלים עליה היום רק לזה עניין צרכני, ומה פתאום לדבר על שמיטה עכשיו, זה עוד המון זמן, רק הרגע עברנו אותה, תשכחי מזה. אבל אני חיה את השמיטה כל הזמן. כמו שאנשים מתכוננים לשבת, ובכל יום עושים משהו קטן לקראת שבת, אז באותו אופן אני כל יום בשנה עושה משהו לקראת שנת השבע, כדי להצליח להביא את הגינות שאני מטפלת בהן למצב שבשנת השבע הם יהיו בשפע, ואז יהיה רק מה לקטוף, כי בשנת שביתה מותר לקטוף ממעשה עדינו בששת שנות המעשה.
מה זה אומר?
זה המהלך, אפשר לקרוא לזה במקום פרמקלצ'ר, פשוט שמיטה, או שפע בשבע, כמו שאני קוראת לזה.
מה זה אבל באמת שפע בשבע למי שאין לו גינה והוא לא בתחום החקלאות? איפה זה פוגש אותנו, אנשי העיר הגדולה?
כן, קודם כל חכמנו אומרים שאדם שאין לו אדמה איננו אדם, וזה לא יכול להיות, כי הרי לא יכול להיות שכולנו לא בני אדם, אין לנו אדמה ואנחנו חיים בקומה חמישית. אבל אני חושבת שאולי הכוונה זה שיהיה איזשהו קשר לאדמה, שיהיה לפחות איזושהי מודעות מאיפה הירקות שלך מגיעים, איפה הפירות שלך מגיעים, איך זה גדל, איך זה נראה. באמת אחת החוויות החזקות כאן בשכונה, עם גינות קהילתיות שהקמתי כאן, זה חוויה של נשים שמגיעות בפעם ראשונה רואות, וואו, פרח של חציל, לא ידעתי שלחציל יש פרח. ההתרגשות שסביב זו, פעם ראשונה זורעות באדמה ושאלות, האם לברך על זה שהחיינו? כי אני פעם ראשונה זורעת באדמה של הארץ הזאת. כל מיני שאלות שעולות. אז פשוט לדעת איך זה גדל, איך זה קורה, מאיפה אוכל מגיע. הרעיון הוא שבשנת שמיטה לא אכלו רק ירקות, כמו שהיום ממליצים לנו כמה תזונאים. היו צריכים להסתמך על יבולים רב שנתיים. אז הגינות שאני מלמדת לעשות, אני בעיקר מורה וסופרת, הן גינות רב שנתיות ורב פעמיות. למשל, יש הרבה ירקות שהן ירקות רב שנתיים, כמו ארדישוק ירושלמי או ארדישוק הכנרס, שחלק מהאנשים אולי אוכלים. ואני מנסה לגדל דווקא את הירקות האלה, יש רשימה ארוכה של ירקות כאלה, ובעיקר עצי פרי וצמחי תבלין ומרפא. ובעצם אני עושה את זה דרך קורסים, גם לנשים, גם לגברים. יש לנו קורסים שמועברים על ידי גברים. ובקורסים האלה אנחנו מראים את כל התהליך והעשייה, שהיא גם עשייה מאוד 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 קהילתית, נוגעת בחיבור בין אנשים, דרך עבודת הכפיים, דרך חזרה לבריאות, דרך הקשבה בחזרה לחוקי הטבע הפשוטים.
זהו, סיפרת על נשים שרואות אצלך בפעם הראשונה שהחציל למעשה לא בא מהמפעל. ומעניין אותי, האם, באמת את מדברת על אימא האדמה וגם אימהות שבאות עלייך, איזה קווים מקבילים את רואה בין אימהות ואימהות לאדמה שאת במגע איתה, אני מבינה, ממש יומיומי?
כן. קודם כל, האדמה היא כוח מאוד נקבי. בפשטות של הדברים, ככה זה גם מתואר אצלנו, הגשם הוא הכוח המפרה מלמעלה, והאדמה היא כוח מלמטה, כוח מקבל, מכיל, מגדל, מצמיח, ומתוך זה ברור הקשר מאוד. אז יש פה לא רק את האדמה, אלא גם את השמיים. זאת אומרת, השמיים והאדמה באים בדיאלוג תמידי, והאדם, אנחנו יודעים שהזרעים לא נבטו עד שהאדם בא והתפלל. אז האדם עומד שם באמצע ויש לו תפקיד. ואנשים שמגיעות לכאן, לקורס שלם של הכשרה שנתית, 27 מפגשים לאורך כל השנה, הן עוברות בעצם תהליך של היכרות מחדש עם הנשיות שלהם, עם עצמן, דרך המגע בחומרים פשוטים, דרך העשייה איתי בחוץ, דרך מלאכות כפיים שאנחנו עושות, דרך המפגש עם המטבח, כי זה בעצם קורס מהגינה למטבח. ובעצם גם במהלך השנה הזאת, מי שמהם רוצה לקחת את זה רק לעצמה, אז לוקחת רק לעצמה, אבל מי שרוצה יכולה גם להפוך את זה למקצוע לחיים, שזה אולי אחד הדברים הכי נדרשים, וגם הציבור שלנו מאוד מאוד מבוקש היום, יש התערות מאוד גדולה לזה, של מדריכות טבע לילדים ונוער, מדריכות סביבה, שמחפשים את הקשר הזה, להחזיר את הילדים, לגעת באדמה. אז הרבה בנות לוקחות את זה לתחום הזה, או לתחום של גינון. כן. אפילו גינון מרפסות. עכשיו, גם כשיש לך מרפסת, את יכולה להיות מחוברת לאדמה ולגדל הרבה מאוד דברים.
נכון.
ואני מראה בעצם איך הדברים האלה הם מאוד מאוד פשוטים. לא, עד לא מזמן הסבתא שלך ושלי, ובעצם כל אישה היה לה קצת ידע, לפחות איך לגדל פטרוזיליה ובצל ירוק.
כן.
שיהיה איזשהו משהו להוסיף לסלט ככה מהקטיף, איזה לפחות כמה צמחי תבלין, לואיזה, ננה, כל אחת מה שהיא גידלה.
נכון.
היום יש איזה פחד כזה שנוצר סביב הדברים האלה. אוי ואבוי, ירוק, זה אסור.
כן.
אני אומרת, הסבתא שלי בררה, והסבתא שלך בררה, וזה אולי המצווה האחרונה שנשארה לנו מלמד את אבות מלאכה, שהיא ממש הדבר עצמו, לברור, בורר. כן. אז בואו נברור. אז אנחנו בוררות.
לא לפחד מזה. הבית שלך עצמו אפשר להיות מה שאת מכנה בית יער, מה זה אומר?
בית יער זה הבית שלנו בקריית יערים. הגענו אליו אחרי שהיה לנו חווה בפרדס חנה במשך 7 שנים. ובעצם במקום חווה גדולה של כמעט 3 דונם, אנחנו יושבים עכשיו על 0.5 דונם, שלהרבה אנשים זה נראה וואו, את יושבת על שטח ענקי, אבל לי זה נראה קטן מאוד, כיוון שאני באמת עסוקה בנטיעות הרבה. ואת החצי דונם הזה אנחנו מאוד מאוד הפרחנו והפכנו אותו ליער, וגם יצרנו פה 2 רחובות שהם יער, הבית מוקף יער, אחד ליד בית כנסת, לצערי זה גינה שכבר נהרסה על ידי בנייה, וגינה נוספת שעדיין קיימת, חיה וקיימת, ממש סביב ביתנו, מעל הבית, ואני מטפחת אותה, ככה, מושכת את המים מתוך הבית, ומגדלת שם עצי פרי, ואנשים פעם קראו לזה עלייה שחורה, הם קוראים לזה עלייה ירוקה. אנשים עוברים שם ופשוט חווים את החוויה של הריחות, של הצבעים.
זהו, יש מרכז מבקרים או שצריך...
יש קורסים, יש קורסים, יש לי אתר יער, טליה שניידר, אפשר להיכנס ולראות את כל הקורסים, יש צמחי מרפא, יש חקלאות, יש גידול בעלי חיים, ויש את הקורס שהזכרתי קודם, של מהגינה למטבח.
כן.
שהוא יותר חווייתי לנשים.
מאזינות ששומעות אותנו ולא זכו באמת אפילו לא לגור קרוב או להיות נגישות, יש פעולות שאת ממליצה עליהן ככה ממש ברמת היום-יום שנייה לחזור פנימה, לחזור לאדמה, לחזור לטבע?
כן. כן, יש כמה דברים שאפשר לעשות, אני אשמח להגיד עליהם. אני גם אגיד שבנוסף לזה יש לי הוצאת ספרים אקולוגית היחידה בישראל, ואת הדברים שאני מדברת עליהם, שיטת שפע בשבע ואורח חיים טבעי, אפשר לקרוא בספרים שלי, גן עדן בפתח הבית, אומנות השמיטה, שמסבירה ששמיטה זה לא לחכות עם זה לעוד 7 שנים, כי עכשיו יש מה לעשות כדי להגיע בזמן. וספרי ילדים, יש תורה בסביבה. אז הדברים מאוד מאוד כתובים, אני כותבת המון. אז כמה טיפים מעשיים שכל אחת יכולה להתחיל מיד. הדבר הראשון, אני חושבת שאני אבחר להגיד, זה חומרי ניקוי. המחלקה שנקראת חומרי ניקוי במקולת או בסופרמרקט, למעשה לא חומרי ניקוי, קצת הולכת שולל, אלא חומרי זיהום. אלה חומרים מאוד מאוד מזהמים. גם פוגעים בנו, באור הידיים שלנו, בבריאות שלנו, בבריאות של היקרים שלנו, וגם כשמגיעים למי התהום דרך הצינור, במקלחת או המכונת כביסה, מאוד מזהמים. אז הדבר שם שאני ממליצה לעשות זה לעבור לחומרי ניקוי אקולוגיים, או קנויים, או לעשות לבד. חומץ וכמה טיפות של שמן אתרי, זה נוזל כביסה מדהים. סודה לשתייה בתוך מים רותחים, פועלת יותר טוב מאקונומיקה. ולעבור לחומרים טבעיים, להפסיק להכניס לבית שלנו את החומרים הרעילים, ולהיות ראש הממשלה בבית שלנו, וראשת הממשלה. ולשמור על בני ביתנו מפני הרעלים האלה שאין שום סיבה להכניס אותם למרחב חיים שלנו. זה הדבר הראשון. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה להקפיד לקנות תוצרת הארץ ולהיגמל מקדחת הקניות והזמנות מחול. זה יצא מספר א' אולי, צריכה הייתה להיות. אני רואה כמה חבילות מגיעות ואנשים קונים בלי חשבון. האצבע על ההדק של המקלדת כנראה מאוד קלה, וזה כל לחיצה כזאת מפעילה עוד משהו שמגיע מחוץ לארץ ומחלישה את הכלכלה המקומית שלנו. ובעצם לקנות כחול לבן זה הפעולה הכי אקולוגית שמישהו יכול לעשות. להעדיף את הגבינה תוצרת הארץ ולא את זאתי המיובאת. להעדיף את הסמלה שנתפרה בארץ ולא את זאתי המיובאת. גם אם זה כרגע נראה יותר זול ומשתלם, בעצם בסופו של דבר זה גורם לסגירה של מפעלים בארץ, חיזוק של עוד מטוסים שעפים הלוך וחזור, וראינו בתקופה הקצרה של הקורונה, של השבועיים הראשונים שהיו, ראינו את הפלא הזה של, אני קוראת לזה המחדש בטובו מעשה בראשית, ראינו וזכינו לראות את זה לנגד עינינו, בתוך שבועיים הרפיח מעל ערים נורא מזוהמות נעלם,
נכון.
הברבורים חזרו לאגם, המים הצטללו, פתאום הופיעו דגים במקום שלא היו הרבה שנים, וראינו נכון. את זה לנגד עינינו, זה כל מה שהוא צריך שנפסיק להפריע, ואיך זה קרה? שאנשים פשוט הפסיקו לטוס
נכון.
ולהטיס דברים. אז אין פעולה יותר אקולוגית מלקנות תוצרת מקומית, וזה כולל גם, וזה כבר יהיה השלישית והאחרונה, לקנות מחקלאים, ישר מחקלאים ישראלים, יש היום המון חוות פרמקלצ'ר, חוות אקולוגיות.
שזה גם משהו אגב שפרח זהיות, בקורונה.
זה מאוד מאוד פרח בקורונה, שזה... המון המון חוות חדשות נפתחו, יש חוות נפלאות, יש ליד מודיעין, את גן השדה, יש ליד בית שמש, את נוחם, מקבלים את הירקות ישר מהשדה, ירקות שגדלו בלי זיהום של מי תאום, בלי זיהום של בני ביתך, ובחינתי זה השקעה הכי טובה בבריאות, יותר מכל תשלום מס בריאות כזה או אחר, פשוט להשקיע בירקות האלה שיהיו ירקות, וגם אגב כך, בדרך כלל זוכים לאסר מצווה נוספת, לאסר את הירקות בבית.
נכון, נכון, תליה, תודה. אני מקווה שהמאזינות... וגם המאזינים אפילו יקחו משהו אחד מכל השיחה שלנו וכבר טיפה נרגע, גם אם זה קולך רגוע, כבר מחזיר אותנו פנימה. אז זהו, אתם מוזמנים לגגל וללמוד עוד ועוד על כל הדבר הנפלא הזה. תודה, תליה.
תודה רבה לך.
להתראות. הנה בני פרידמן. לפני שתשקעו בדיכאון שלושת השבועות סופי סופני, בוא נסיים את התוכנית יפה בבקשה. חנה, שלום.
שלום. ככה חנה ישר בלי להציג, בלי כלום.
חנה כהן הלורו, האישה האגדה הרבנית, שהיא גם מצחיקנית, אבל היא גם רצינית, שלא תחשבו שהיא רק צחוק וחוכה והתלולה. חלילה, יש בה עומק, יש בה רצינות. היא הולכת לספר לנו על פרשת השבוע היום. לא יהיה לה הרבה זמן, אבל אנחנו ניתן לה את כל האהבה שבלב. ו...
שלום וברכה, אין ישוחת.
זהו, אני סתום. שלום.
מה נשמע?
מה שלומך? למה שוחט? למה שוחט?
למה ישר לשחוט? למה?
למה?
אנחנו בימים שליליים, אז אני ככה תורמת לאווירה.
נכון, ואתה שוחט.
גם תקשיבי, אני מנסה לזרום עם האנרגיה שקיימת בעולם. אז אם עכשיו זה מי שלהרבות בשנאת חינם, אז אני מרבה, אני לא, תדעת, אני רוצה להוסיף, תמיד בכל המוסיף, מוסיף.
יהודיה כנועה לתכתיב הימים.
כן, זה לא מי שלהבת חינם, אז בואו צריך להתפקס, כל אחד רדת מה החוזקות שלו. שנאה זה ממש התחום שלי.
אבל תראי איזה רצון השם, שאיתי שם פה שיר אחרינו שמדבר על שנאת חינם. אמרתי לו, אתה לא מכיר את חנה, אבל אתה לא יודע, זה בול. זה בול, כאילו.
זה בול חנה, היא ממש מוגדרת שונאת אדם וחי.
ממש מוגדרת, שונאת, לא אכפת לה גם בתשלום אגב, למה חינם.
נכון, לא, שונאת אדם וחי אמרתי, לא בחינם. שונקת שינה חופשית, בקיצור. טוב, אנחנו בשבת פרשת מטות מסעי, ושלושת השבועות, ואנחנו מסיימים את ספר במדבר.
חגיגה גדולה.
הרבה הרבה עניינים פה לדבר בעניינם, האמת. אז ככה, מה בא לך שנדבר? מה זורם לך, אני? תדברי אליי.
מה שעולה מעולה.
מה שעולה מעולה. באמת, שהפרשה הזאת, פרשת מטות מסעי, היא פרשה מדהימה, שבעצם נותנת איזשהו תקציר של כל מה שעם ישראל עבר במדבר, כי הם בדיוק מסיימים עם הסיפור הזה, ואז משה אומר נאום, ויאללה נכנסים לארץ ישראל. וממש מצווה שבעצם יש שם מבית מסעות שעם ישראל עובר במדבר, מבית 42 מסעות שעם ישראל עובר, והבעל שם טוב מסביר שכל מסע שעם ישראל עבר במדבר, גם אנחנו כל אחד כיחידים צריכים לעבור בחיים האלה. וואו. יש לנו מבית מסעות, שהאמת שזה קצת מייאש כשאתה שומע את זה בהתחלה, זה כזה...
לא, אבל זה גם ציון, אני נורא אוהבת את הכישורים האלה, זה כמו רפלקסולוגיה, להכל יש...
נכון? להכל יש, וגם ההבנה, זה מין הבנה שאין, אחד, אין קיצורי דרך. זאת אומרת, אין מה לעשות, יש את המסע שאתה צריך לעבור בעולם הזה.
יפה.
אז אתה תעבור אותו. וגם שזה פתאום נותן איזושהי הבנה שהם לא יכלו, אומר, גם בנתיבות שלום הביא את זה, וגם במלא מקומות, שהם לא יכלו להיכנס לארץ ישראל, הם לא יכלו לעבור משעבוד מצרים לארץ ישראל, אם לא היו עוברים את המסעות האלה. ואז בעצם בפרשה שמזברי הכבוד התאווה והעקרונות, וכל הדברים האלה, אתה אומר, וואי, כמה רמות, כמה קוטרים, כמה תלונות, כמה חטאים, כמה אבונות, כמה, יואו, יואו, ואתה קורא את זה. ואז הוא אומר, תקשיבו, כל זה לא יכול לקרות, לא יכול להיכנס לארץ ישראל אם לא היו עוברים את הדבר הזה. זאת אומרת, אדם עובר בעולם הזה כל כך הרבה מסעות, כל כך הרבה משברים, כל כך הרבה דברים לא פשוטים, באמת. וכאילו לפעמים הוא כל כך שקוע בשאלה הכואבת, למה? למה? למה זה הסיפור שלי? למה זה ההתמודדות שלי? למה זה הדבר? זה באמת שאלות שהן לגיטימיות ואמיתיות כלפי שמה. כשקשה לי, כשבא לי ניסיון כואב וקשה, אז אני אומר למה. ובעצם התורה הזאת שהבן שלי טוב מביא, אומר בעצם, כי לא יכולת להיכנס לארץ, לא תוכלי להיות מי שאת, לא תוכלי לעבור שלב, אם לא תעברי את המבט מסעות האלה. זה איזשהו מין, כאילו, הסתכלות, גם מאוד אמונית, אבל גם מאוד סגולית, אני חושבת, שפתאום תבין שכשאני בתוך הדבר הזה, הקשה הזה, הלמה הזה, באמת הדבר הזה יוביל אותי לנקודת הארץ, ובעצם מה זה, מה קורה, כל הספר במדבר מסתיים בסיפור של בנות צלופחד. פגשנו אותם בפרשה הקודמת, אבל בעצם הסיפור, הפתרון שלהם הגיע בסוף הפרשה הזאת, וממש רגע לפני סוף, ממש מהפסוקים האחרונים של ספר במדבר, אומר, "טוב, תהיה ביניהם", ובעצם השם, כאילו, לוקח את טוב העיניים שיש לבנות צלופחד, שבאות במים דורשות מחלה. ובעצם הקדוש ברוך הוא ומשה משנים את התורה, מוסיפים לה, מחדשים אותה בשביל ובזכות בנות צלופחד, שהן מביאות משהו אחר, שמי שאמרה לנו השבוע בשיעור, הן האולפנה הראשונה. פתאום חמש בנות, סמינר, חמש בנות, שרש"י כותב עליהן דרשניות, צדקניות, מלומדות, צנועות.
לא, זו אולפנה, הן פמיניסטיות.
חתיכת אולפנה, אני אשמח להתקבל, דרך אגב הם קיבלו את כולם. דווקא שאנחנו, שהתורה שלנו לפעמים קצת נעדרת מנשיות, פתאום אנחנו פוגשים את זה שכמה מקום וכמה כבוד יש להם, וממש אומרים שהם נכנסו בשער הנון, הם קיבלו בינה שמשה רבנו זכה לה רק אחרי, רק בפטירתו, והם היה להם את זה. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד גבוה. ומה זה בינה? שבינה יתרה ניתנה לאישה. בינה זה אותיות בין השם.
אותיות הרבינה.
לא, אותיות בינה זה בין השם, זה היכולת של אישה לראות את השם בין לבין 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 המציאות, כי לפעמים אנחנו נורא רוצים לראות אותו ככה. למה זה? וזה, ובינה זה בדיוק הבין לבין, הילד הזה הוא ככה והוא צריך זה והוא צריך זה. היכולת הזאת היא דווקא בין הטפטופים של החיים, בין הזיגות, בין כן, בין השפריץ של השפונזה לבין הריח של החמין לבין הזה. כי אני אומר דווקא איזשהו מין בינה לראות את הילד הזה שהוא ככה ולדעת לבוא אליו מפה, ומשהו עם האיש שלך, בן זוג שלך, שקשה לך איתו ולדעת איך את לדבר. זה מין יכולת לראות את הקדוש ברוך הוא בין לבין הדברים, שזאת בעיני התורה הכי נפלאה, שבין המסעות שאנחנו עוברים, לראות, יש פה השם, ואני יודעת למה. אני אולי לא מבינה עכשיו למה, אבל אני יודעת, יש לי פה בינה, ידיעה, שהקדוש ברוך הוא מביא אותי לתוך הדבר הזה, כי הוא יצמיח אותי. ואומר, לטוב, וככה, ממש פסוקים אחרונים של זה, אומר, לטוב יהיה בעיניהם, כאילו, לנשים. יש לנשים עיניים טובות לנשים. וממש מחדש פה חידוש מאוד גדול בתורה, ומוסיף את תורת המחלות, שלא היה קודם. ממש אומרים שהוסיפו את זה בשביל בנות צלופחד. ואני יודעת מה זה נחלה, זה גם אותיות נחל השם. המציאות שבה הקדוש ברוך הוא התורה שלו, היא דבר שזורם בתוכי. הוא חלק מהחיים שלי. אני יכולה להרוות את הצמאון שלי ממנו. אני יכולה להחיות את עצמי ממנו, כי הנחל זה דבר שזורם ומרווה צמא. אני מרגישה שככה אני מסיימת את הספר הזה, את ספר במדבר, את המסע הזה, איזשהו בקשה, שאני נכנס לארץ ישראל, אני רוצה שהשם, שיהיה לי נחלה בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא התורה שלו תהיה, החלק שלי לארץ ישראל, יהיה דבר שיהיה זורם מהחלק מהחיים שלי, זורם בין לבין לבין כל הדבר הזה. בתוך המציאות של החופש הגדול.
המסעות האלה ממש מנחילות לך נחלה, כאילו הם ממש
חצי לכולם.
מכינות את הכלי.
אם אתה מסכים להקשיב.
לעבור בהם.
כן, זאת אומרת, גם עכשיו, שלושת השבועות, הימים האלה של בין המצרים, כל רודפי הישיגו בין המצרים. אז מה זה אומר? שכל מי שירדוף ירדוף את הקשבוך, אני רודף אותו, אז הוא יוכל להשיג אותו מתוך המיצר. כאילו, הסכמה להגיד גם שיש מקום שהוא מיצר עליי וקשה לי, אני רודף את השם, אני לא מבטר. אני שמה. אני בתוך הדבר הזה. אז ככה, מהתורות של הימים האחרונים.
ממש מצטערת שבאת אלינו, כאילו, הייתי רוצה עוד רבע שעה מהזה, ואני אומרת, פתחת, לא רבע שעה יותר, פתחת כאילו בכאלה דיבורים על הרבינה ושנאת חינם, ומשום מה סיימת בהרבה כוח ואנרגיה חיובית, שזה באמת מראה על אופייך מאוד יציב.
כן, מאוד יציב, אני בחורה מאוד יציבה.
המסרים מאוד חדים, את יודעת מה את מקבלת, מה את מתחילה. אני אזכיר למאזינות.
המוצר נורא ברור.
כן, אני אזכיר למאזינות, אנחנו ממש צריכות לסיים, רק שמי שרוצה לשמור עוד הרבה הרבה מהטוב הזה, לחנה יש שיעור שבועי, תעקבו אחרי חנה כהן אלורו, ואפשר את התמצית המתוקה הזאת לקבל בפורמט של שעה, מה שנקרא עד שיבלו שפתותיכן, די.
הניוש, תודה רבה, נשמה.
תודה רבה. כמעט שבת שלום שתהיה לך, וממש תודה עלייך.
כמעט שבת שלום. אמן. יאללה,
להתראות. טוב, אנחנו ממש 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 קרבים לקראת הסיום. נגיד תודה רבה לדבורה גוטמן קיציס, לאיתי סופרין ולמרק גרגורייב, שהביאו לכאן את השידור המופלא הזה, שיעמוד בכל התנאים הראויים לשידור ציבורי. אני הייתי עניה שוחט, אנחנו נתראה גם שבוע הבא, תחזיקו מעמד שבוע אחרון לשלושת השבועות. זהו, אנחנו נסיים עם אבישי רוזן בשירו יותר, מה שנספיק.
נלמד לחיות עם מה שיש, לא נחפש דבר אחר, אבל נמשיך ונבקש.